הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah.
CinemaScope, CinemaScope in Yair Raven.
Radio Rahi.
So, yeah, that's the world.
That's the radio.
Yeah, this is the radio.
סינסקו ברדיו הקצה, תוכנית 148, תאריכים, 17 באוקטובר, כף זין בתשרי, אלה תאריכים שבאנו אנחנו, זה תוכנית 148. ואני ערבה, סינסקופ, באינטרנט, וגם פה בפודקאסט שלנו, בתוכנית ברדיו הקצה. את סימסקוב ברדיו קצה עושים עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, חוכה כהן, אורי קדישאי, תומר נונילס, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לדובי שרגה, ותודה למפיק פה איתנו באולפן חזי, לא, בכל רם, אני ברנסדופר, סליחה, אנחנו מפגשים לפעם הראשונה, חזי, אנחנו מדברים פה על קולנוע, בכל שאר התוכניות זה מוזיקה, וזה נורא מגניב, ויהו ירון בדיוק יצא, אבל אנחנו מדברים פה על קולנוע, יהיו אולי שלושה שירים, אז תדע לאן הגעת. אז תודה שהוא עוזר לנו להפיק את התוכנית. אז עוד לפני שבועיים, קודם כל בשבוע שעבר לא הייתי פה, אני מקווה שלא, כאילו ששמתם לב שלא הייתי פה ולא הייתם בהלם מזה, אבל לא הייתי פה. לפני שבועיים, כששמעתם את התוכנית, הייתי על מטוס בדרך ליפן, הפעם הראשונה שלי ביפן, ווואו, וואו. זה כאילו זה מיף מוח, יפן, כל כך, כל כך הרבה כיוונים, לא הכרתי, בכלל, כלום מהדבר הזה. קצת מהקולנוע כמובן, וקצת מהמוזיקה, אבל מעולם לא הייתי שם, זה היה מיף מוחין. אז יכול להיות שזה קצת יטבל במשהו את התוכנית שלנו היום, השובה שלי, השיבה שלי מיפן, טוקיו, קיוטו, אוסאקה, מין מסע די קצר בסופו של דבר, אבל מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד מאוד מרשים. וכבר יש חשק לחזור לשם, לא יודע מתי יצא, אבל יש איזשהו חשק לחזור לשם. ולחלוטין בלי קשר, בצירוף מקרי מוחלט, אני רוצה לחגוג יום הולדת 20, לא, יום הולדת 35, לאלבום נפלא, נפלא, שהפוסטר שלו, העטיפה שלו התלויה לי על הקיר בתור נער שנים, אלבום שנקרא Teen Drum של להקת ג'פן. להקת ג'פן של דיוויד סילבן ומיק קארן, ואח של דיוויד סילבן, סטיב ג'נסן, מאוד הושפעה מיפן, אבל האלבום הספציפי הזה, זה שהוא האלבום האחרון, האולפן האחרון שלהם, Teen Drum, הוא דווקא מאוד מאוד סיני, דבר שלא שמתי לב אליו עד היום, כי סינים, יפנים, לא ידעתי מה ההבדל. אז אלבום מאוד סיני ללקט שנקראת ג'פן. ואלבום יצא בנובמבר 1981, אבל באזור מאי, מרץ, מאי, יוני 1982, לפני 35 שנה, הוא פרץ החוצה, הוא הגיע הוא הפך להיות האלבום הכי נמכר של ג'פן, האלבום הכי מפורסם שלהם, הגיע לטופ 10 במחירות, וסינגל מתוכו, Ghost, שלא נשמע, כי הוא שקט מדי לצהריים. הוא בעצם הסינגל הכי מצליח בתולדות ההרכב הזה ג'פן, והוא יצא במאי, לא, מרץ 1982. ה-35 שנה בעצם לא ליציאה של האלבום הזה, אלא להצלחה ולהכרה ולתודעה שהאלבום הזה הגיע לאוזנינו, בערך אני מניח שבאזור 1982 אני שמעתי עליו. אז אנחנו מתחילים מתוכו עם זה. סימסקו ברדיו הקצה, תוכנית 148, Still Life in Mobile Homes, ג'פן, טינדרה, ב-1981-82.
Sometimes I go for it all. Sure.
1982, אני התוודעתי לפחות לקטע הזה, לאלבום הזה, טין דראם, וכאמור, העטיפה שלו בצורה מוגדלת הייתה תלויה על הקיר שלי בחדר ילדות והנעורים. שנים ארוכות מאוד מאוד. והקטע הזה שיש את האישה ששרה, אני לא יודע אם ביפנית או בסינית, נדמה לי שביפנית, באמצע, עכשיו בואו נזכור, אנחנו נמצאים ב-1982, כמה חודשים אחר כך, בתחילת 1983, אני הולך לקולנוע ואני רואה סרט שנקרא בלייד ראנר. ושם יש ברחוב אישה ששרה מזמורים יפנים, ופתאום הניגון היפני הזה, המאוד לא טונלי, לפחות לאוזניים מערביות, רדף אותי גם אלבומים של ג'פן וגם מהפסקול של בלייד ראנר. והנה אנחנו 35 שנה אחר כך ואני מגיע ליפן, ורואה כמה שיפן מלמעלה, בלילה ובצומת של שיבוי, הכל כל כך דומה לדברים שאני הכרתי מהעיצוב של בלייד ראנר. כלומר, העיצוב העתידני של בלייד ראנר ב-1982, שדמיין איך תיראה לוס אנג'לס של 2019, מאוד דומה לטוקיו של היום, אני מניח אפילו של טוקיו של אז, באותם ימים. אני מניח גם להונג קונג, שלא הייתי, אבל איכשהו נראה לי שזה טוקיו. יותר מהונג קונג. ואחד הדברים שקיוויתי וציפיתי זה לראות בטוקיו את בלייד ראנר החדש, את בלייד ראנר 2049, בסביבה שאמורה להיות מעין השפעה עיצובית על הסרט, אבל לא ידעתי שביפן הסרטים האמריקאים מגיעים מאוד מאוד באיחור. אנחנו בכפר גלובלי קטן, אבל יפן היא על כוכב לכת אחר, גלובלי קטן בפני עצמו. אז שם יש שם דברים שהוקרנו בישראל ובעולם לפני שנה, אז הם מאוד בפיגור, אני לא יודע למה, אבל בלייד ראנר הגיע להם רק בסוף החודש הזה, אז הייתי צריך לחכות בסבלנות ולקרוא את כל מה שכתבתם, חבריי ועמיתיי בפייסבוק ולמקצוע על הסרט, לפני שאני זכיתי לראות אותו, והנה חזרתי וזכיתי לראות את בלייד ראנר. אז מה אני חושב על בלייד ראנר 2049? נתחיל עם זה. פסקול מתוך בלייד ראנר 2049, הוא יצא עכשיו, אתם יכולים לקנות אותו, הנס זימר ובנג'מין וולפיש, הם כבר שיתפו פעולה ביחד בקטעים מתוך דנקרק, ונדמה לי ששומעים את זה, שהאלבום, הפסקול הזה, יותר משהו מושפע מבלייד ראנר, הוא מושפע מדנקרק, השימוש ברעש, ליצירת איזשהו סוג של אפקטיביות סונארית, נקרא לזה, אודיופונית, יותר מאשר מלודיה ברורה, או עולם של צלילים שהוא אינהרנטי ליצירה, כמו שהיה בפסקול המקורי של ונגליס לבלייד ראנר ב-1982. אז פסקול אחר לגמרי מהמקור, וזה סרט אחר לגמרי מהמקור. ופה אני רוצה להתחיל עם איזשהו סוג של הגיג כדי להגיד לנו, בלייד ראנר, אני חושב שכבר אמרתי את זה לא פעם, כתבתי על זה גם בעריכות, בלייד ראנר מ-1982 הוא אחד הסרטים המשמעותיים בחיים שלי, סרט שהוא חידה, שהוא תעלומה, שניסיתי לפצח המון, המון זמן בחיי, כישף אותי, השפיע עליי, ריתק אותי, לימד אותי קולנוע, הייתי בן 15 כשראיתי אותו, אז כל דבר זה שקרה פילם נואר, ואפילו המדע הבדיוני העתיק בסגנון מטרופוליס, שהסרט מאוד מושפע ממנו. את כל הדברים האלה למדתי מבלייד ראנר, המון דברים קולנועיים למדתי מבלייד ראנר. זה היה ממש בית ספר לקולנוע עבורי. סרט שממש השפיע עליי. אני לא הייתי צריך בשום אופן סרט המשך. בוודאי לא 35 שנה אחר כך, שכבר באמת המיתולוגיה של בלייד ראנר נהייתה לא רק פרטית עבורי, אלא עצומה וגורפת כל. אבל באמת המותג הזה נהיה פופולרי ומצליח, ומצאו אנשים את הרצון ואת הצורף ואת היכולת הכלכלית להפיק סרט המשך. כאמור, מיותר לי. לא הייתי צריך. הסיפור של רייצ'ל ודקארד מבלייד ראנר מקורי, לא משנה באיזה גרסה ראיתם, גרסת הבמאי, גרסת המפיקים 1982, הגרסה שאותה אני אוהב, מול גרסת הבמאי של רידלי סקוט מ-1992, לא משנה מה הגרסה, הסרט מבחינתי היה סגור, וכל חידה שהייתה בתוכו, אני המשכתי לדון בה עם עצמי, עם חבריי, עם ההגיגים שלי, עם הרעיונות שלי, אהבתי את החידות של הסרט, אהבתי שהסרט לא לגמרי פתור, והמשכתי אותו אצלי ואיתי, ולא הייתי צריך שאף אחד יבוא ויספר לי מה קרה לדקארד ולרייצ'ל 30 שנה אחר כך. אבל בכל זאת, עשו סרט המשך, וכמובן שהלכתי אליו בחרדה גדולה, בחשש גדול, גם כי המפיק האחראי הוא רידלי סקוט, שמאז הסרט ההוא, מאז בלייד ראנר, יחזב אותי באופן תמידי, כולל גרסת הבמאי שלו, שאני חושב שהיא מאוד מאוד מאכזבת, והסרטים שהוא עשה מאז בלייד ראנר, שאני מוצא את רובם או חלקם הגדול לא משתווים לדברים שהוא עשה בתחילת דרכו, אז פתאום שהוא מין מקבל איזשהו סוג של שליטה אומנותית על יצירה, לא הרגשתי בנוח עם זה. שתיים, מי שכתב את התסריט זה המפטון פנצ'ר. עכשיו, המפטון פנצ'ר אמנם כתב את התסריט המקורי לבלייד ראנר המקורי, אבל גרסה שהגיעה בסופו של דבר למסך, מי ששכתב את הדראפט הזה הוא דייוויד פיפלס. שהוא תסריטאי נפלא, ענק, אדיר, לימים את התסריטאי של סרטים כמו בלתי נסלח, של קלינט איסטווד, ומי שבאמת הוכיח את עצמו בתור תסריטאי גדול. המפטון פנצ'ר לא המשיך להיות תסריטאי משמעותי בהוליווד, ואם תקראו את התסריט המקורי, הדראפט המקורי של בלייד ראנר, אתם תראו שהוא מלא מלא ברעיונות מעולים ומצוינים, אבל הוא לא התסריט המופתי שנהיה בסופו של דבר הסרט הסופי. וזה שהוא מקבל עכשיו את הזכות לכתוב את ההמשך, גם זה קצת הלחיץ אותי, שזה שני אנשים שכאילו רוצים לתקן איזשהו משהו במיתולוגיה האישית שלהם, ולקחת חסות על סרט שבסופו של דבר לא יצא כמו שהם רצו שהחזון שלהם ייקח את הסרט. לא המפטון פנצ'ר ולא רידלי סקוט לא ראו את החזון המקורי שלהם מגיע אל המסך והופך להיות סרט הפולחן המפורסם. אז החשש שלי זה ששני האנשים האלה ינסו לשכתב את המיתולוגיה של בלייד ראנר. הדבר היחידי שהרגיע אותי, ובסופו של דבר זה המקום שאליו אני מגיע, זה הבמאי. מי שביים את הסרט הוא דני וילנב, ומבחינתי דני וילנב במאי קנדי, ממונטריאול, מקבק, הוא הבמאי הכי מעניין, הוא אחד המעניינים, לצד אנשים כמו אלפונסו קוארון וגדומיהם, אחד האנשים הכי מעניינים שעובדים עכשיו בקולנוע. הסרטים האחרונים שלו היו נפלאים, אסירים, סיקריו, וממש לפני שנה זה היה, נכון? המפגש, The Arrival, שהיה סרט השנה שלי, בשנה שבוע, בטייקו, יחד עם ללה-לנד, אבל זה היה הסרט שהכי אהבתי בשנה שעברה. אז במה שאני נורא אוהב, מתעסק עם חומר גלם שמאוד מעניין אותי, והוא אומר שזה סרט שגם השפיע עליו. אז זה כבר עניין אותי. למה? כי בכל הסרטים שלו, דני וילנב עד עכשיו, עשה סרטים שחלקם מבוססים את הסרטים מקוריים, או חלקם עיבודים לספרים, אבל תמיד הרגשתי שהוא מכיל בתוכם יצירה נוספת. אסירים היה בו משהו מצייד הצבעים, או מהעולם הקולנועי של שנות ה-70, האמריקאיות של שנות ה-70, וסרטים כמו צייד הצבעים, ההומאז' בסצנת הפתיחה למשל. סיקריו, היה בו משהו מהעולם של הטוב הרב המכוער, גם סצנה שמקבלת איזשהו הומאז' מפורש. בסרט, ובכלל העולם הזה של המערבונים המקסיקנים של ימי עבר. המפגש משנה שעברה, סרט מדע בדיוני עם אימי אדמס, שאני חושב שהכיל בתוכו איזשהו סוג של הגיג על העולם בעקבות מפגשים מהסוג השלישי. אי אפשר לראות את המפגש ולא לחשוב על זה שהבמאי מתייחס לזה שיש את מפגשים מהסוג השלישי, או אפילו 2001 אודיסאה בחלל, בעולם של הקולנועי שבתוכו הוא פועל. אז הוא גם מאוד מקורי, וגם הוא כל הזמן מגיב ליצירות קנוניות שאני ממילא אוהב, ואני חושב שהוא מגיב עליהם יפה ובחוכמה. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, דני וילנב עושה סרט מדע בדיוני, קודם כל סרט מדע בדיוני שני רצוף, אחרי המפגש, והוא בעצם מתייחס לבלייד ראנר כאל חומר גלם, אז אולי יש סיבה לראות את זה. ובואו נגיד לכם את השורה התחתונה, זה מה שאתם רוצים לדעת, תכלס. בלייד ראנר 2049, תוציאו ממנו את כל ההתייחסות לבלייד ראנר המקורי, את כל העניין של ההמשכיות מבלייד ראנר המקורי, ואתם מקבלים סרט די אדיר, ממש סרט מפעים. קודם כל, אחד היפים שראיתי בשנה האחרונה בוודאי, אבל בשנים האחרונות, בקנה מידה שלו, בעוצמה שלו, בהגות שלו. זה סרט שנמשך יותר משעתיים וחצי, והוא דורש את הזמן שלכם, ואת הסבלנות שלכם, ואת הנפש הפיוטית שלכם. זה סרט שמדבר על נשמה, ובסופו של דבר שואל אתכם, הצופים, האם יש לכם את הנשמה לצפות בסרט הזה? וחל בין השאר זה את הסבלנות. לא רק שיאכילו אתכם כמו מכונות, את מה שאתם צריכים לאכול, אלא האם אתם גם יכולים לעצור ולהריח את הפרחים בצד שהם לא חיוניים לקיום של העלילה, אבל הם בלתי נפרדים מהסרט עצמו. מהבחינה הזאת, דני וילנב לוקח איזשהו סוג של צעד אמביציוזי יותר גדול אפילו ממה שרידלי סקוט עשה בסרט המקורי. הסרט הזה הרבה יותר ארוך מהסרט המקורי, אבל אין בו יותר עלילה מהסרט המקורי. הוא יותר ארוך כי הוא לוקח את הזמן שלו. יש בו משהו מדיטטיבי אפילו, שדורש מאיתנו להסתכל, קצת להיכנס לעיניים של הדמות הראשית, שנורא מנסה להתבונן בעולם ולפנח אותו, ולחפש את עצמה בתוך העולם הזה. אצלי בבלוג אני אכתוב ביקורת מלאת ספוילרים כדי לא לקלקל פה למי שלא ראה את הסרט, אבל השורה התחתונה היא שזה סרט מפעים. ואני אגיד עוד דבר, אם לא ראיתם את בלייד ראנר המקורי, הסרט הזה יפעים אתכם פעמיים. וזה הדבר הראשון שאני רוצה לדבר, לא יודע מה דיברתי עליו עד עכשיו, אבל הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא הסרט הזה, זה כשאני מדבר על סרטים וכותב ביקורת על סרטים, הוא מדבר על מבקר סרטים, אז אני מדבר על בימוי, על תסריט, על צילום, על מוזיקה. באים אליי בחשבון, דרך אגב, אתה לא מהצחקנים שאני לא מדבר על משחק, נכון, אבל אני כן מדבר על בימוי ומוזיקה וצילום וכל הדברים האלה, אבל לא על משחק. אבל הנה, יש דבר שאני לא מדברים עליו, כי קשה להבין אותו, וזה תזמון. אני לא יכול להתחמק מהתחושה שהסיבה שאני כל כך אוהב את בלייד ראנר המקורי, זה התזמון שבו הסרט הזה נכנס לחיים שלי. ברגע הזה, הגיל שבו הייתי, המקום שבו הייתי, מה שהיה סביבו, והסרט הזה כמו דינדון מדויק של פעמון, הדהד בתוכי בצורה מושלמת והפך לסרט משמעותי עבורי. אבל אני יכול לחשוב על המון סרטים אחרים, שיצאו או כשהייתי מבוגר יותר, או שהייתי צעיר יותר, או לפני שנולדתי, שהיו פחות משמעותיים עבורי, וזכו אחר כך לסרטי המשך או לרימייקים, ולא באתי אליהם באותה קדושה שאני מגיע לסרט המשך של בלייד ראנר. משהו שקופץ לי באופן אינטואיטיבי, זה סרט שראיתי באמצע שנות ה-80, שנקרא צבע הכסף, שהיה מעין המשך, באותה מידה שבלייד ראנר 2049 הוא המשך לבלייד ראנר, אז צבע הכסף של מרטין סקורסזי היה המשך לסרט שנקרא The Hustler, של רוברט אורסן משנות ה-50, אני חושב. גם פער של בערך 30 שנה בין הסרטים. לא ראיתי את The Hustler כשהלכתי לראות את צבע הכסף, מאוד אהבתי את צבע הכסף, אחר כך ראיתי את דהסלון, ולא מאוד התלהבתי ממנו. לא סרט שאני מרזיק ממנו, אני לא חושב שדהסלון נחשב ליצירת מופת, כמו שבלי דאנר נחשב, אבל, אבל הנה דוגמה לסרט שבו אני מעדיף את סרט ההמשך, על פני הסרט המקורי, כי הוא הרבה יותר רלוונטי לחיי. הרימק של סקורסזי לקייפ פיר, לפסגת הפחד, למשל, אני אוהב הרבה יותר מאשר הגרסה המקורית של ג'יי לי תומפסון, שיצא לפני שנולדתי. אז נדמה לי שמי שלא מחזיק את בלייד ראנר בתור טקסט קדוש, כמו שאני מחזיק אותו, מראש מובטח לו שהוא יחשוב שבלייד ראנר 2049 הוא יצירת מופת. שוב, אני מסייג, לא כמו המקורי, אני לא יודע אם תהיה לו את ההשפעה התרבותית שהייתה לסרט המקורי. אני יכול להביא לכם רשימות, על גבי רשימות של כמות הבמאים שהושפעו מבלייד ראנר המקורי, וציטוטים שאנחנו רואים מהסרט המקורי בקולנוע משנות ה-80 ואילך, ההשפעה שלו על תרבות הפופ היא עצומה. אז לא באותה מידה של השפעה, אבל יש משהו בסרט החדש שעומד בפני עצמו, וקודם כל, לא גורם לי לחשוב בכלל על בלייד ראנר. הדבר הראשון שחשבתי עליו זה על קובריק. יש משהו, קודם כל בניקור, בקור, בברוטליות של הסרט הזה, שהזכיר לי דווקא את הקולנוע של קובריק, ויש משהו בקולנוע של דני ולנב שקצת מזכיר פה ושם את, את קובריק. יחסית המפגש היה סרט חמים שלו ונוגע ללב, אבל הסרטים הקודמים שלו יש בכולם משהו מאוד קר. שמזכיר את קובריק, ולכן גם המוזיקה הזאת שאנחנו שומעים של הנס זימר ובנג'מין וולפיש ברקע היא הרבה יותר קובריקית מאשר מאשר בלייד ראנרית, מאשר אוונגליסית, מאשר רידלי סקוטית. אז גם את זה צריך להבין. הסרט כאמור מתרחש 30 שנה אחרי העלילה המקורית. אנחנו נמצאים בלוס אנג'לס של שנת 2049, ובמרכז הסרט ריין גוסלינג, שמגלם בלש ביחידת בלייד ראנר, כלומר מוציא להורג של רפליקנטים, שקוראים לו קיי. אנחנו יודעים שהוא רפליקנט, להבדיל מהשאלה הלא פתורה לגבי דקארד, אם הוא כן או לא, קיי הוא רפליקנט. הוא בעצם, אם תרצו, אנדרואיד, רובוט, או אדם ביו-אורגני, ביו-מכני, מישהו שסופג לא מעט גזענות, סקין ג'וב קוראים לו, אז מתייחסים לו באופן מזלזל ומזוזל. הוא נחשב לעבד, כל הרפליקנטים נחשבים לעבד של האנשים, של בני האנוש, אנשים האורגנים. וכמו בסרט המקורי, רוב בני האדם שנמצאים על כדור הארץ הם המסכנים, העניים והחולים, שלא יכולים לצאת לקולוניות שכנראה הרבה יותר מוצלחות ומפותחות מבחינה אקולוגית ומבחינת הסביבה שבה בהם פועלים. כדור הארץ נמצא בקריסה של כל מערכות האקולוגיות. ראינו את זה שוב בסרט המקורי, זה יחמיר ב-30 שנה מאז, רעב גדול, ובעצם רוב החיים על פני כדור הארץ נהיו חיים ממוקנים, חיים מכניים, חיים שרוב הטיפוסים שאתם רואים הם או באמת אנשים חולים, בני אדם חולים, כמו אחד הדמויות בסרט שהיא עיוורת, או מכונות, או רפליקנטים מדורות שונים של רפליקנטים. אבל, קצת כמו פינוקיו, אז רגע, קודם כל קוראים לו קיי, קוף, ופה אז אנחנו כבר נזרקים לכיוון המשפט של קפקא, אז יש פה משהו, והסרט מכיל המון המון ציטוטים מכל מיני יצירות, ואנחנו צריכים לשבת ולחשוב ביחד מה כל הציטוטים האלה אומרים, מתי הם מיותרים לסיפור, ומתי הם אינהרנטים לו. אז מה הסיפור של קוף? האם יש פה סיפור קפקאי? וקצת כמו פינוקיו, יש את העניין הזה של גילוף בעץ, והדמות הזאת, הדמות המכנית, שמשהו ניצת בתוכה, התחושה שאולי היא יכולה להיות אמיתית. אולי יכול להיות שהוא בעצם אדם אמיתי ולא רפליקנט. ואז השאלה היא, האם, מה המהות של הדבר הזה שנקרא נשמה? לרפליקנטים, אומר הגיבור שלנו, אין נשמה. לבני אדם יש. אז אם הוא חושב שהוא בן אדם, אז האם פתאום צעצע בתוכו נשמה שהוא לא היה מודע לה? האם נשמה זה משהו שיכול להתפתח בצורה ביולוגית או בצורה של תוכנה? אז אם הסרט המקורי עסק בנוכחות של רגשות בתוך מכונות, אז הסרט הזה עוסק בנוכחות של נשמה בתוך, בתוך מכונות. עוד ציטוט שמופיע בסרט בצורה מאוד נרחבת ודורש איזשהו סוג של פיצוח, יצירה של ולדימיר נבוקוב, אש חיוורת, שזה רומן פואמה שלו, שלא הכרתי, סליחה, אני לא בקיא ביצירה של, של נבוקוב, חוץ מלוליטה, שהפך לסרט של, 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 של קובריק. מסתבר שזה, על פי ויקיפדיה, אחת מיצירות המופת גדולות של, של נבוקוב, אש חיוורת, פייל פייר, סרט, ספר שמופיע כמה פעמים בעלילה, וטקסטים מתוכו מצוטטים בצורה נורא 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 דרמטית ונורא בוטה בסרט, וגורמת לנו לחשוב מה הקשר בין היצירה הזאת, אש חיוורת, ובין, ובין בלייד ראנר 2049. אז קודם כל, אני צריך להגיד שבמידה מסוימת, בלייד ראנר 2049 הוא הרבה יותר עיבוד לאש חיוורת של נבוקוב מאשר לבלייד ראנר המקורי של, של רידלי סקוט, או ליצירה של פיליפ קיי דיק, שהושפעה, שהייתה השראה לבלייד ראנר ולדמויות האלה של דקארד ורייצ'ל וכל הדמויות האחרות. פטר והזאב, עוד דמות, עוד ציטוט שמופיע, קטע מפטר והזאב, קטע מוזיקלי מתוך פטר והזאב, חוזר על עצמו שוב ושוב בתור איזה מיין רינגטון של, של, של הדמות. ובסופו של דבר, אני מגיע לדבר הזה. בבלייד ראנר המקורי, נדמה שההשפעה הגדולה על הסרט מבחינת המעמדות בין הרפליקנטים, בין הרובוטים ובין בני האדם, הרובוטים כעבדים של בני האדם, והאופן שבו העולם העתידני הזה נראה, גרם לנו להבין שבלייד ראנר רומן איזשהו סוג של פיתוח לקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני של שנות ה-20 בגרמניה, ובייחוד למטרופוליס של פריץ לנג. הנוכחות של מטרופוליס הייתה מאוד דומיננטית בעיצוב של הסרט וגם בתוכן של הסרט. הסרט החדש, בלייד ראנר 2049, אז דני וילנב באמת מתרחק מכל הרבה מהנושאים של הסרט המקורי, ומתעסק בעיקר בשאלה מה אמיתי ומה לא. אני חושב ששורת המפתח של הסרט זה כשדקארד, שדמות שאנחנו פוגשים בחצי השני של הסרט, אומר, אני יודע מה אמיתי, I know what's real. ופה אני אומר, רגע, אני זוכר את הסיטואציה הזאת, אני מכיר את זה גם מהקולנוע וגם מהספרות. וזה מסולאריס של סטניסלב לם וסולאריס של, של אנדרי טרקובסקי. ובמידה מסוימת אני חייב להגיד שבלייד ראנר 2049 הוא הרבה יותר דומה לסולאריס של טרקובסקי מאשר לבלייד ראנר של רידלי סקוט. והוא לא פחות טוב מסולאריס של טרקובסקי. הוא לא פחות ארוך מסולאריס של טרקובסקי. אבל לא פחות טוב ממנו. אז אם אנחנו לוקחים את זה שזה סרט מדע בדיוני של במאי אדיר, ושבעצם מתייחס לאיזשהו סוג של קדר שלם של יצירות ספרותיות וקולנועיות ומוזיקליות, ומאבד את כולן, לתוך היצירה שלו, ובתוך זה יש גם את בלייד ראנר, כשם שהוא מצטט יצירות אחרות בסרטים הקודמים שלו, כולל צייד הצבעים וכן הלאה, אז אנחנו בעצם מקבלים יצירה די מקורית, שעומדת בפני עצמה, שכוללת בתוכה גם את בלייד ראנר, אבל היא לא ייחודית ובלעדית רק לבלייד ראנר, ויש בה משהו קר אמנם, ולאו דווקא מרגש, אבל מפעים מאוד. ויזואלית, אודיופונית, וגם הגותית. יש בסרט הזה לא פחות חידות מאשר הסרט המקורי, שגורמות לי לרצות לשוב ולפצח אותם, למשל לשבת ולקרוא את, את, את אש חיוורת של נבוקוב, בשביל להבין את האופן שבין, ששתי היצירות האלה משוחחות ביניהן. אז בלייד ראנר 2049, אם לא ראיתם את בלייד ראנר המקורי, או אם אתם לא מראים, הייתם בני 15 ב-1982, בוודאי, בוודאי שאתם צריכים לראות את הסרט הזה. אם בלייד ראנר הוא סרט משמעותי, אז אתם צריכים קצת, אני חושב, לקלף משהו מאיזשהו סוג של, איזשהו סוג של התנגדות שיש בנו לעצם הפרויקט, ולהתייחס לזה לסרט החדש, בתור הסרט החדש של דני וילנב, שכל הזמן קורא תיגר ועצמאות על הסרט המקורי, כולל המוזיקה. כולל המוזיקה, שהיא כל כך חסרת עידון, אבל יש בה איזשהו סוג של משהו אפקטיבי בפני, בפני עצמו. אז זהו, אז זה בלי דם 2049, סרט שאני חושב שאני אראה הרבה יותר מפעם אחת, הצילום של רוג'ר דיקנס, הייצור של דניס גסנר, שניהם אנשים שעבדו עם האחים כהן, ופתאום עובדים בקנה מידה שאנחנו לא מכירים. סקייפול, רוג'ר דיקנס עשה משהו בסדר גודל הזה בסקייפול, לסרט ג'יימס בונד. אז זהו, עד כאן. והפסקול, שיש בו משהו, הפסקול הזה של הנס זימר, שמתנגן אצלנו ברקע. אני חוזר ל-35 שנה, כאמור, לא רק לבלייד ראנר, אלא לאחיו המוזיקלי התאום, טין דראם של ג'פן. וזה הסינגל האחרון שיצא מתוך האלבום הזה, והוא באמת יצא במאי-יוני 1982, לפני 35 שנה. נער קנטונזי. שזה בסין, זה לא ביפן בכלל. אז אני צריך לנסוע לסין.
Can't turn these for a rain.
ב-1982 התוודעתי גם למלחין בשם מייקל ניימן בזכות הסרט חוזה הסרטט של פיטר גרינווי, ומייקל ניימן נהיה מאז אחד המלחינים האהובים עליי, לא רק בקולנוע, בכלל. כמות היצירות שיש לי שלו בדיסק היא עצומה. הקטע שאנחנו שומעים הוא מפסקול שהוא הלחין לסרט שנקרא וונדרלנד של מייקל וינטרבוטום, אבל הקטע הזה ממש ועוד קטעים מתוך אותו פסקול של וונדרלנד מופיע עכשיו בסרט החדש של מייקל וינטרבוטום שנקרא The Trip to Spain, המסע לספרד או הטיול לספרד. סרט שראיתי בטיסה, והוא החלק השלישי, אני לא יודע אם בטרילוגיה, כי אני לא יודע כמה חלקים מאוד יעשו מסדרת המסעות האלה. חלק שלישי בסדרה שהתחילה בסרט שנקרא The Trip, ואז The Trip to Italy, ועכשיו The Trip to Spain. ואם אתם רואים טלוויזיה בריטית, אז הסרטים האלה הם גם סדרות טלוויזיה, הם ערוכים מהם גם סדרת טלוויזיה מכל סרט כזה, וגם סרט שהוא קצת יותר דחוס ויותר מצומצם. לא ראיתי את הסדרה, ראיתי רק את הסרטים, וזה מאוד מייקל וינטרבוטום, במובן הזה שאנחנו לא יודעים מתי זה נגמר כסרט תיעודי, ומתי זה מתחיל כסרט עלילתי. מייקל וינטרבוטום במאי שבאמת מאתגר את הקווים בין קולנוע דוקומנטרי וקולנוע עלילתי, בין דברים שנראים מאולתרים ודברים שהם כנראה מתוסרטים ומתוכננים, והסרט הזה לא שונה מזה, אפילו יותר אמביציוזי מהסרטים קודמים שהוא עשה בסדרה הזאת של The Trip, בזה שיש ממש סיפור ועלילה והתפתחות של דמות ואיזשהו סוג של משהו שדמות עוברת, שהוא בוודאי לא יכול להיות רק דוקומנטרי, אלא יש בזה גם אלמנט מתוסרט ומשוחק. עוד נשמע עוד קטע מהפסקול הזה שמופיע עכשיו גם בפסקול של בפסקול של The Trip to Spain. עכשיו, לדעתי הסרטים האלה, אני לא זוכר שראיתי אותם בישראל, לא בקולנוע, לא זוכר בסינמטקים, אולי בערוצי הסרטים. אבל צפו בזה. ראיתי כאמור את The Trip to Spain בטיסה הלוך ליפן, ואז שוב בטיסה חזור, כי כל כך נהניתי ממנו ומש צחקתי ממנו בכל רם. אוקיי, אם אתם לא מכירים את הקונספט, אז בואו אני אספר לכם את הסיפור, יכול להיות ששמעתם על זה. זה בעצם מסע תיעודי של שני חברים, שחקנים בריטים, קומיקאים, רוב ריידן וסטיב קוגן, שיוצאים למסע קולינרי. בסרט הראשון, The Trip, הם יוצאים למסע קולינרי, מקבלים ג'וב לסקור מסעדות באנגליה, קצת כמו אהרוני וגידי גוב במשהו כזה, אבל אף אחד מהם הוא לא שם, הם פשוט אוהבים לאכול ולכתוב על זה. ומייקל וינטרבוטום מתעד אותם. אבל בדרך כלל, כאמור, אנחנו לא לגמרי יודעים מתי זה דוקומנטרי ומתי זה מתוסרט. ובעקבות ההצלחה הגדולה של הסרט הזה והסדרת טלוויזיה, שבוודאי נראה לי שאולי נתקלתם בקטע הכי מפורסם מתוך הסרט הזה, זה נהיה ויראלי, הם עושים שואודאון ביניהם, קרב, מי מחכה יותר טוב את מייקל קיין. זה מתוך The Trip. והם שניהם באמת, הם קומיקאים וירטואוזים, והם נפלאים. עכשיו, סטיב קוגן הוא קצת יותר מפורסם, רוב ריידן לא מפורסם באופן בינלאומי, הוא כן מוכר יותר לצופי הטלוויזיה באנגליה. ואז היה סרט המשך שבו הם יוצאו למסע באיטליה, ועכשיו, בשנת 2017, יצא לפני כמה חודשים, הסרט הזה A Trip to Spain. עכשיו, עצם זה שמייקל וינטרבוטום בוחר לשים מוזיקה של מייקל ניימן ברקע, מייקל ניימן הוא אחד מהמלחינים הכי עצובים, מלנכולים, הוא מלחין נהדר של הלוויות. עצם זה שהוא בוחר לשים בסרט שאמור לגרום לנו לצחוק מוזיקה כל כך נוגה, כבר אומרת לנו שהיצירה הזאת היא יותר מורכבת ממה שנדמה לנו. מבחינה אמוציונלית, מבחינה רגשית, ואכן זה כך הדבר. אז רוב הסרט, מה שמצחיק בו זה באמת, שני הקומיקאים האלה יושבים ליד שולחן, שותים יין, אוכלים מעדנים מהמטבח הספרדי, בעיקר דרום ספרד, הם באזור ולנסיה ומלגה וגיברלטר, הם לא מגיעים צפונה, ואוכלים את מעדני האזור, ומתווכחים ביניהם ומשעשים אחד את השני, ויש כל הזמן מתח בין השניים, מי יותר מוכשר, ומי יותר מפורסם. עכשיו, בסרט הזה, סטיב קוגן מגיע בתור המנצח בעצם. הוא נהיה מפורסם יותר, הוא זכה להצלחה בינלאומית. התסריט שהוא כתב לסרט פילומנה עם ג'ודי דנץ' היה מועמד לאוסקר, כלומר, סטיב קוגן היה מועמד לאוסקר. ופתאום יש לו קריירה הוליוודית. אז הוא מגיע באיזשהו סוג של מעמד אחר ביחס לחברו רוב ריידון שנשאר תקוע על האי הבריטי ופחות אנשים מכירים אותו. אבל מי מהם מוכשר יותר? אז הם כל הזמן עושים ביניהם קרבות חיקויים, זה ממשיך, זה הופך להיות באמת איזשהו סוג של הסימן הכר של הסדרה הזאת. והפעם הם עושים חיקויים של מיק ג'גר, ויש סצנה נפלאה, שהם עושים חיקויים של דיוויד בואי. מתברר שדיוויד בואי מאוד אהב את רוב בריידון, אבל לא הצליח לזכור את שמו. הסצנה מתחילה בזה שרוב בריידון אומר שהוא שמע רעיון עם דיוויד בואי, והוא דיבר עליו, אבל הוא לא הצליח להגיד את השם שלו. הוא רק אמרת באיזה סדרות הוא ראה אותו משחק. אז, ואז אחרי שדיוויד בואי מת, הוא גילה שדיוויד בואי עוקב אחריו בטוויטר. ואז הם עושים כמובן את כל הדיאלוג הזה, תוך כדי שהם עושים חיקויים של דיוויד בואי, וזה גם נורא נוגע ללב, וגם מאוד מאוד מצחיק. וזה בעצם המיקס הזה של הסרט. אבל בתוך כל העניין הזה, יש את הסיפור הזה של סטיב קוגן, שאני לא יודע, שוב, עד כמה זה תיעודי, ועד כמה זה מתוסרט, שהוא נורא מתוסכל מזה שמצד אחד הוא היה מועמד לאוסקר, וסרט שלו זכה להצלחה בינלאומית, ואנשים ראו אותו, ראו את פילומנה. אבל אף אחד לא באמת מכיר אותו, וזה לא גורם לו להיות עוד יותר מפורסם ברחבי העולם, והוא קצת רוצה להיות שחקן מפורסם, או תסריטאי מפורסם, או דיבה, או מישהו כזה שמחזרים אחריו, אבל לא מקבל את הדבר הזה. אז יש משהו מאוד נרקיסיסטי בסרט הזה, אבל באותה מידה הוא גם נורא נורא אנטי-נרקיסיסטי, כי הוא כל הזמן חותר תחת הדימוי הזה של סטיב קוגן בתור השחקן המפורסם והדיבה והמפונק. ומישהו שרוצה שיכירו אותו, אבל אנחנו כל הזמן רואים שלא, לא כל כך מכירים אותו ומזהים אותו, והוא נורא מתוסכל מזה, ופרויקטים שרוצה הוא לא מקבל אותם, וכן הלאה. אז יש פה גם איזשהו סוג של הגיג על הדבר הזה שנקרא פרסום, וסלבריטיות, והוליווד, ואומנות מול, מול מסחר, ולשמה אנחנו עושים את, את כל הדברים האלה. אז The Trip to Spain, הטיול לספרד של מייקל וינטרבוטום, שכמובן אני אפנה תשומת לבכם, אם אפשר לראות את זה בצורה פשוטה ונגישה, אבל עשו את מאמציכם לראות את זה כמה שיותר מהר, זה ממש טוב וממש מצחיק עם המוזיקה הזאת של מייקל ניימן ברקע. ועוד קצת דיוויד סילבין, דיוויד סילבין הפעם עם ריוצ'י סקמוטו חוזר ליפן. לא ראיתי כל כך בתי במבוק ביפן, אבל הוא טוען שיש. Bamboo Houses. זה בי-סייד של Bamboo Music, ואני חושב שזה אחד המקרים הנדירים שהבי-סייד הרבה 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 יותר טוב מה-A-סייד. דיוויד סילבין יחד עם ריוצ'י סקמוטו. We'll be right back. בבמבו האוזז. דיוויד סילבן עם ריוצ'י סקמוטו. עכשיו, בשבוע הבא נפתח בסינמטק חולון פסטיבל קולנוע יפני. אני חושב שיש סיכוי טוב שנמשיך לדבר על יפן גם בשבוע הבא, אני עוד לא יודע, אבל בשבוע הבא יהיה לנו את נועם באומבך, ויהיה לנו את דרן אירונובסקי, אבל יכול להיות שיהיה לנו גם עוד קצת קולנוע יפני בתוכנית בשבוע הבא. ולקראת סיום עוד סרט, שהיה בפסטיבל חיפה בשבוע שעבר, אבל גם אותו ראיתי על המטוס, איזה כיף, זה לטוס טיסות טרנס-פסיפיות, ולראות הרבה סרטים, כי הם כל כך ארוכות, זה לא נגמר. סרט שנקרא The Dinner, ארוחת הערב, הבמאי הוא אורן מוברמן, במאי ישראלי לשעבר, שיפיק את הסרט החודם של גם של אודי אלוני וגם של יוסף סידר, אבל תסריטאי אמריקאי בזכות עצמו, כתב את אני לא שם, הסרט על, של טוד היינז על, על בוב דילן ו, וכן הלאה, תסריטאי ובמאי נהדר. ויש לו סרט חדש, הוא עיבוד לספר של הרמן קוך עם ריצ'רד גיר בתפקיד הראשי. במידה מסוימת, אורן מוברמן אחראי לקאמבק הזה של ריצ'רד גיר לחיינו, הוא ליהק אותו לסרט שלו מחוץ לזמן, ואחר כך הוא הביא אותו לסרט של יוסף סידר לנורמן, ועכשיו הוא מגלם פוליטיקאי בסרט חדש שלו, ארוחת הערב. ומה אתם יודעים? שוב סטיב קוגן. ממש סרט אחרי סרט שראיתי על המטוס, ראיתי את סטיב קוגן אוכל ושותה. ואיך הוא לא ישמין בתקופות הצילומים האלה של שני הסרטים האלה, זאת השאלה, כי אני רואה אוכל טוב במסעדות יוקרה ושותה הרבה מאוד יין, ואני תוהה באמת איך שני הסרטים האלה ישפיעו אחד על השני, כי מצאתי איזשהו דמיון בדמויות שהוא מגלם גם ב-The Trip to Spain וגם בארוחת הערב. אז ארוחת הערב של אורן מוברמן זה בסוגות הסרטים שאני מאמין שכן נזכה לראות בישראל, או בהפצה מסחרית או באמת בערוצי הסרטים של יס או של הוט, או גם וגם, עם ריצ'רד גיר ואורן מוברמן ולורה ליני, הם דמויות די משמעותיות כדי שאני מניח שהסרט הזה כן יגיע לבתי הקולנוע. הקונספט הזה של אנשים אוכלים ועושים סרט על ארוחת ערב של אנשים, יש לי בעיה עם זה, בעיה אישית, אני נרתע מהסרטים האלה, יש הרעיון הזה של הנהנתנות, ומחיר הנהנתנות בסופו של דבר, יש בזה גם משהו שהוא נורא מאפיין את הקולנוע המאוד בורגני של הצרפתים, פשוט לא נעים לי להיות בחברת האנשים האלה, אבל נדמה לי שאורן מוברמן, כשהוא עושה סרט כמו ארוחת הערב, מודע לדבר הזה, מודע לעניין הזה שיש ז'אנר כזה שנקרא סרטים, סרטי אוכל, או סרטים של אנשים שנפגשים ומדברים סביב שולחן, וכתוב היין על ליבם, כל האמת והסודות נחשפים ביניהם, וכל דברים שהושתקו פתאום צצים, והוא ככה לוקח את זה בחשבון בזמן שהוא עושה את הסרט הזה. אז הקונספט, הרעיון העיקרי של שתי משפחות, שני זוגות שנפגשים, אחד הוא מורה בבית ספר תיכון, והשני הוא פוליטיקאי מאוד מצליח ומאוד מעודר, והם אחים. ריצ'רד גיר הוא הפוליטיקאי המצליח, סטיב קוגן הוא המורה האידיאליסט, והם באים עם בנות זוגן לארוחת ערב, אחרי שנים שהם לא נפגשו ולא דיברו באופן עמוק ואמיתי, ויש להם איזשהו עניין ללבן, וכמובן שכל הסודות וכל החשבונות מכל החיים שלהם, הכל יצוף. ואורן מוברמן, אני חייב להגיד, הוא אחלה תסריטאי, כי הסרט הזה לוקח איזשהו סוג של קונספט נורא ברור מאליו, נורא בנאלי ונורא צפוי, ובאופן שבו הוא בונה את הטיימליין, את רצף הזמן של הסיפור, גורם לסרט הזה להיות מפתיע לכל אורכו. כל הזמן מערכת היחסים שלנו עם הדמויות משתנה, ההזדהות שלנו או הסימפתיה שלנו והתיעוב שלנו כלפי הדמויות כל הזמן מתהפכות. דמות שנדמית לנו כמשהו אחד בתחילת הסרט תדמה לנו כמשהו אחר באמצע ואז כמשהו שלישי בסוף. הכל כשאנחנו מתוודעים גם בפלשבקים לסיפור שלהם, לסיפור המשפחתי שלהם ולסיפור הספציפי שאותו הם באו ללבן, שקשור לילדים שלהם. אז יש פה באמת מלאכת תסריטאות ובניית תסריט מאוד מורכבת ומאוד מעניינת. הסרט פחות מרשים מזה, באמת יש בו משהו כזה אירופאי מדי אפילו, אבל יש בו משהו מעניין בדמויות האלה שהולכות ומתהפכות מול עינינו, והשאלה המוסרית שנמצאת בבסיס הסרט, של מה אתם הייתם עושים במצב הזה, מול בן אדם שנראה לכם אידיאליסט, ובן אדם אחר שנראה לכם ציני, אבל פתאום, מה קורה שכשהבן אדם הציני מציע דבר שנשמע יותר מוסרי, מה הבן אדם האידיאליסט, וכן הלאה וכן הלאה, מבחני אמפתיה ומבחני הזדהות שלנו עם זה. זה סרט מעניין. לא מאוד אהבתי אותו, אבל הוא מאוד מעניין מבחינת הבנייה שלו. זהו. תוכנית 148, סינמסקופ ברדיו הקצה. אנחנו מסיימים עוד חגיגה אחת קטנה של ג'פן, טינדרום, 35 שנה, פלוס, מינוס, כן, בערך, או 36 אם אתם רוצים. טוקינג דרום, זה אנחנו סוגרים. סינמסקופ ברדיו הקצה.
world.